בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן.
בוקר טוב לכולם, אנחנו על בוסטר, כאן דרבות 104.9 ו-105.3 FM. בוקר טוב לך, אור אלתרמן ברנע. תראה, אני אומר לך בוקר טוב, אבל אני לא פותח לך את המיקרופון. רגע, אני אעשה את זה שוב. הופ. עכשיו לא שומעים אותך. הנה, עכשיו, סליחה.
נכון ממש, היית רוצה שזה ככה יהיה בחיים?
כן, לא רק ספציפית עלייך, אבל לכולם.
כן, אבל תחשוב, זה יכול...
זה נחמד שיכול להיות לך כפתור, שיכול לך...
כן, שפשוט להשתיק את הצד השני.
כן.
בוקר טוב לך, אור ברנע.
בוקר טוב. לכולם, אני שמח שאתם איתנו גם הבוקר, ואתם יכולים גם להקשיב לנו באינטרנט, בכאן.org.il, ולהקשיב לתוכנית של היום. וגם לתוכניות ששודרו. והיום הולכת להיות לנו תוכנית...
ספר לי מה יהיה.
מאוד, מאוד מגניבה. אני כאילו קצת לא רוצה לספר בשביל להרוס את זה. אחד מהדברים, אבל שבאמת אני חושב מאוד מעניין פה, ואני לא חושב שאי פעם מישהו עשה את זה ברדיו, אז אנחנו יכולים לדבר עם מישהי שהיא מומחית לכינים. שאנחנו באמת, אנחנו מנסים לחוש עצמנו אנשים
נקיים?
לא. אינטליגנטיים ותרבותיים, ואנחנו מביאים פה סיפורים של אנשים שיצרו דברים עבור ילדים ועבור משפחות. אבל בתכלס, כל הדברים האלה מתגמדים כשכינים, שלא נדע תולעים, כל הדברים האלה נכנסים עליך לחיים, אין שום סיפורים, אין שום מצגות, אין שום זה הדבר היחידי שאתה חושב עליו במשך כל היום. אז בואו ננסה לפתור את הבעיות גם באמת. אז זה אחד הדברים.
כן, יומרני משהו, לא בטוחה שנפתור, אבל אולי נצמצם קצת את הבעיה.
נצמצם. אבל כן, אנחנו גם יהיה לנו פה היום רעיונות מאוד מעניינים על ספרים חדשים שיצאו.
עם מי למשל?
עם יונתן יבין. שהוא סופר מקסים, על שני ספרים שהוא הוציא בשבוע אחד. וגם על, אני לא יודע אם את מכירה, הדבר שקוראים לו פליידייט. סתם, אני אומר את זה כאילו, ברור שאת
מכירה. כן, גם ידעתי שיונתן יבין לדבר איתו, אתה יודע.
אז אסון, אסון שקוראים לו פליידייט, זה אחד מהדברים שאנחנו הולכים לדבר כאן, ותישארו, כי זה באמת הולך, אני אקשיב לראות איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, שהוא גורם לכולנו כהורים להרגיש מאוד לא בנוח. אבל קודם לכן.
כן.
יש כזה משפט שקוראים לו עד החתונה זה יעבור, שהוא לא תקף אך ורק להורות ולילדים, אלא לכל דבר.
כן.
זה משהו שהורים אומרים לילדים שלהם גם לפעמים, שהם מקבלים מכה או שמשהו קרה. אבל אנחנו, ככל שהזמן עובר, אנחנו...
שזה משפט נוראי שאותו...
כן, כן, זה משפט שאנחנו לא תומכים בו בשום צורה. ככל שהזמן עובר, אנחנו יותר ויותר לומדים ששום דבר לא עובר. או שלוקח להם מלא זמן עד שהם באמת עוברים.
נכון, הורות זה ממש יש שלל של שקרים שמוכרים לך בתור אמא צעירה. למשל אומרים לך שתחזרי לישון בלילה מתישהו. את לא חוזרת לישון בלילה כי כל לילה קורה משהו אחר, גם הרבה אחרי ש התינוקות שלך נגמלים מהנקה ומבקבוק וזה, אבל כל פעם יש איזה עניין אחר.
משהו אחר
יש
קורה.
מחלות, חם להם, קר להם, לא נוח להם, מלא דברים. אז, אבל יש דברים שזה באמת קצת מטריד לחשוב, שהם לא הולכים לעבור כל כך מהר כמו שחשבנו שהם הולכים לעבור.
כמו מה?
למשל, יצא בבריטניה איזשהו סקר, על זה שעלה שם מספר הילדים בני החמש שלא גמולים מחיתולים. עכשיו, חיתולים זה תמיד משהו שאומרים לך, אני לא מכיר אף ילד שהגיע לכיתה א' עם חיתול. אז הנה, בבריטניה מתחילים להכיר ילדים שמגיעים לכיתה א' עם חיתול. זה מאוד מאוד מטריד.
וזה בעצם קורה כי היה כתוב שם...
כי הם לא ממהרים כבר לגמול אותם, כן. כי נהיה משהו כל כך מטירני, שלחכות עם זה ולא לדחוף לשם, שנוצר שם ממש איזה סוג של משבר סביב ענייני הגמילה מחיתולים. אז זה למשל עניין אחד זה כבר לא כל כך נעים לחשוב עליו. לינה משותפת, למשל, שאת אומרת, אוקיי, בהתחלה זה, לא מי שבוחר את זה כאג'נדה. אבל אני חושבת שהרבה הורים שגם לא תכננו את זה, מוצאים את עצמם ישנים עם הילדים שלהם בשנים הראשונות. כי הם גילו שזה יותר נעים, כי למי יש כוח להתחיל להיאבק באמצע הלילה, כי אתה מגלה שאולי זאת מלחמה שלא באמת באה לך לנהל. ואתה אומר, אוקיי, הם לא ישנו איתי עד גיל 16. אז זהו, אז אני גיליתי שגם ילדים בני 13 ו-14 באים לישון במיטה של ההורים שלהם.
כן, אני, גם אני הייתי ילד קצת כזה. כן? לא בגיל 14, אבל בגיל, כן, יותר... לא בגיל ש... שמספרים לך עליו.
שמדברים עליו. כן, אז גם ילדים יותר גדולים הולכים להידחף לי למיטה. אני לא יודעת מתי אני אשן לי באלכסון יחסי. הדבר זה למשל עניין ההסעות. שאת אומרת, אוקיי, בגיל 9, נכון, כבר מותר להם להתחיל להסתובב לבד.
הם כבר ינהלו את עצמם?
כן, ניסו באוטובוסים, אבל לא, לא. אתה רואה שגם אז אמא תאספי אותי ואבא תאסוף אותי, ויש מלא מלא ענייני הסעות. בקצור, אנחנו לא, זה הולך, הדברים האלה הולכים לקרות עוד הרבה שנים. ועוד דבר שכנראה לא ניפטר ממנו בקרוב, אתה יודע מהו?
קינים?
קינים. גם קינים. נדמה לך שבגיל מסוים זה הולך לעבור, ולא, גם זה הולך להישאר איתנו הרבה זמן.
נהדר. גם כשנהיה מבוגרים וגם כשהילדים יזרו את הביתה, כן, כן. עדיין יסתובבו.
יהיו איתנו.
טוב.
ובאותו עניין.
לא...
זה לא במקרה.
לא, זה לא מרים בשום צורה הדבר הזה. כן. זה לא... אבל בואי נעבור לדבר הבא.
לא.
הקינים.
כן.
אוקיי.
זה לא הדבר הבא, זה אותו הדבר.
אז, אוקיי. אז כן. לפעמים יוצא של זוגות נשואים, יש גם כמה חברים רווקים. בדרך כלל הם מהמשפחה. הם לא אנשים שנשארו ביחד. בואו נודה בזה. הרווקים נשארו מאחור, או שאנחנו נשארנו מאחור, אתה לא יודע. אבל כשרווקים שומעים על זה שיש קינים בבית, הם מתפחלצים...
אוטומטית, אני מתחילה להתגרד, זה לא יומן.
לחלוטין, והם לא מאמינים בכלל שקראנו להם היום לדבר, או לצאת ביחד, או להיכנס אלינו הביתה, כי הם בכלל לא מבינים איך אנחנו יכולים לחיות ככה. האנשים שיש להם ילדים, והם עברו כבר, לא מתרגשים מזה בכלל.
לא, לא, הרימו ידיים.
עם זאת, זה היום ונורא, ותמיד חייבים לטפל בזה. ובגלל זה נמצאת איתנו קרן פרידמן, בעלת מספרה לטיפול בקינים, או אם תרצו, דוקטור לשיער, רופא לשיער.
רופא לשיער.
שלום קרן.
בוקר טוב, היי.
בוקר טוב.
תגיד, מתי אנחנו ניפרד מהדברים האלה לנצח?
מהחיות, החבודות, הקטנות.
לא, באמת, יש גיל שזה עובר? כי אתה לא זוכר.
לא?
לא. היום? פחות, פחות. פעם, היום אומרים, הילד יגיע ליסודי, יסיים יסודי, זה ייגמר.
נכון,
היום
נכון.
אנחנו רואים חיילות.
חיילות?
חיילות?
לא.
יום, מסכנות.
כן, חיילות, גננות, מורות, שסטות.
אוי, לא.
אין הגבלת גיל.
רגע, כן. אז אולי, מה, נגיד, אולי גיל 30 כזה, שאתה בן לבן, אולי שם אין לך קינים?
לא, אבל אם אתה...
אתה נדבק מאחיינים, אתה נדבק מכל מיני...
אז לכולם יש קינים... רגע, אז לכולם יש קינים כל הזמן?
לא.
מה את אומרת לי פה בעצם?
אני אומרת שאין לדעת מאיפה זה יכול לתקוף אותך.
לקפוץ עליך.
כן, כי כבר נתקלנו באנשים שלא היה להם שום מגע עם ילדים, שום אפשרות שהם נדבקו מאיזה ילד שעבר לידם, ו... בסוף המסקנה היחידה זה או, לא יודעת, מהמזרן בחדר כושר, מהכיסא באוטובוס, ממי שישב לידם באוטובוס.
רגע, אבל הן לא אמורות למות? שהן לא על הראש או משהו כזה?
אחרי 3 ימים.
3 ימים יכולות לחיות לי על הכיסא?
כן.
או אלוהים. מה, הן יהיו ממש זה, עמידות. זה לא היה ככה פעם.
עמידות מאוד. עמידות מאוד, אבל אני חייבת לתקן את אור, שזה, אני נתקלתי בלא מעט אמהות שנתקלות בקינים בפעם הראשונה, מאבדות את זה לחלוטין.
קודם כל, הן משקרות לך. זה לא הפעם הראשונה.
רגע, אמהות שלא היה להם קינים כשהן היו ילדות?
גם. וגם כאלה שהילד שלהם נדבק בקינים בפעם הראשונה, זה כאילו... אחד מהסונות העולם שיכולים לתקוף אותם, כאילו, אנחנו עוברים
טוב,
איתם תהליך של, להסביר להם שיכולים להיות דברים יותר ברורים, וזה פעם ראשונה, אבל זה ממש לא ודאי שזה פעם אחרונה, וזה ממש תהליך פסיכולוגי.
טוב, קרן, אז מה עושים?
לוקחת איזה שנה עד שהם...
שנה?
עד שהילד שלהם מקבל קינים בפעם העשירית, והם אומרות, אוקיי, נקבל בזה לבד.
זהו, אז מה עושה? מה עוזר? באמת, מה עוזר?
מה עוזר? עוזר שכולם מטפלים בסביבה. וקודם כל, הכי עוזר שהבית נקי, כי הסביבה הכי מדביקה זה הבית, ואז עוברים למעגל השני הכי קרוב, שזה החברים הכי טובים של הילדים. והשיטה היחידה לטפל בזה, זה באמת לנקות באופן יסודי, אבסולוטי. כי, ומה לעשות? יש הורים שלא מצליחים, שהם נורא רוצים ונורא משתדלים ונורא מתאמצים, אבל הם לא מצליחים.
מה לנקות?
את הראש, מהכינים.
מה, אבל מה, להשתמש ב... מה לעשות?
לנקות.
לסרק?
לסרק, 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 לסרק.
לסרק, לסרק, לסרק?
כן, אנחנו חסידים של שיטת הסירוק? לא. זהו. פה תמיד יש לי ויכוח עם האימהות, כי הן אומרות, אני מסרקת את הילד כל יום, פעמיים ביום, זה לא עוזר. אז צריך פעם אחת לנקות באמת בצורה יסודית, וברגע שהראש נקי, להיות במעקב.
למה לא לסרק כל יום? מה אכפת לי?
זה נהיה עול גם לילד וגם לך.
כן, זה נורא והיום, אני חוטפת צרחות איומות, אבל...
נכון, כי זה לא משהו שאפשר לעשות אותו כל יום. צריך לקבוע יום אחד בשבוע. שעושים בדיקה, אין מה לעשות. כשהראש נקי והם סרקים פעם בשבוע, זה לגמרי מספיק.
כן, אז רק סירוק את אומרת.
כן, וגם יש נטייה כזה להגיד לעצמך, רגע, ראיתי אותו מתגרד? או שהוא לא יחד? רגע, אולי זה בגלל שחם.
נכון, הוא מזיע.
אולי זה בגלל שהיום היינו בים ו...
נכון. ברגע שחווית הכינים פעם אחת, אתה חושב שהם תמיד לנצח איתך.
הם באמת לנצח איתך.
לא, הם לא לנצח איתך. אפשר להיפטר.
אפשר להיפטר. אנחנו ידענו תקופות בהם לא היו.
כן, כן.
ביום חמישי לפני חודשיים.
התנועה הקטנה הזו שכאילו, וכשהם גדולים הם עושים את זה ממש בצורה שלא תבחין.
נכון.
אבל אין, מישהו רוצה לדעת אם יש לילד שלו כינים, הוא ידע.
כי הילד שלך מתגרד.
כן.
הילדה שלך מתגרדת, יש לה כינים. בואי לא נכחיש.
הילדות שלי הפרטיות, זה בא מהן, הן אמרות לי, אמא, היום צריך לעשות סירוק.
טוב, והן גדלות כבר בבית מאוד מודע.
אבל כן, כן, אין, יש ספק, אין ספק.
כן, כן. אז יש כינים.
זה לא בגלל ש... סביר להניח יותר שזה מכינים ולא מזה שהוא היה בים, כן. או שהכלור של הבריכה עשה את השיער, כן. שלו יווה.
טוב, אני אמשיך להתגרד לי פה. תודה רבה, קרן.
קרן פרידמן, מעלת מספרה לטיפול בכינים, תודה רבה.
תודה
לך.
רבה.
תודה לכם, יום טוב,
הקיץ נקי מכינים.
תודה.
ביי. הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, הפעם לא אפסיק ללכת, אני נופל וקם, נופל וקם. עובר גשר ועוד גשר, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, כמה ארוכה היא הדרך, אני אומר איתן עם ראש מורה.
אומרים שאהבה בא רק מיליון לאחד, אומרים שאין סיכוי שהשמש עוד תזרח עליי, אומרים שאני אהיה פה עולם, אומרים שאברח, אומרים שישאר לבד, אומרים שלא מתאים לחיים, כי אין בי רצון לזהב ויעלומים, אין לי קלפים נכונים, אולי זו החברה שקורסת אם זה לא מקום מתאים למחפשים של הקשב והנאי, מסימה לזמן, לכוכב שלי אחד, בני אדם, אני קיים ביניכם, אולי אין לי ערך, יש לי נשמה, יש לי שיר, יש לי את הדרך,
הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, הפעם לא אפסיק ללכת, אני נופל וקם, נופל וקם, עובר גשר מול גשר, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, כמה ארוכה היא הדרך, אני עומד איתן עם ראש נורא.
לפני עמוד של אש, מאחורי ענן עשן, השארתי עיר מתכת, מאחור הולך לאן, מקום שבו השמש לא מחוסה בבניינים, מעבר להרים אל השדות הירוקים, כי יש מקום יותר מתוק מהמקום הזה, שבו הזמן יותר ארוך כמה שרק נרצה, מגיע רגע זה הרגע בו צריך לחשוב, לפרוס כנף לומר שלום לקום ולעזור, אל המקום שבו אני יכול להיות עצמי, אחרי 2000 שנות גלות רוצה להיות חופשי, מעבר אל האופק שם שרות הציפורים, לשם אני אגיע ועד אז אשיר שירים,
כמה שהדרך ארוכה ומפותלת, אני לא עוצר מלכת, לא יכול להפסיק, משאיר מאחוריי את הפחדים ואת הצער, הכל הוא הכל, אני חייב להמשיך, כל מה שקורה אני יודע שצריך לקרות, אני האש שלא תוכל לחבות, המוזיקה תיקח אותי למעלה ולעומק, הדרך ארוכה ללכת בזה לחיות,
הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, הפעם לא אפסיק ללכת, אני נופל וקם, נופל וקם, עובר גשר ועוד גשר, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, כמה ארוכה היא הדרך,
אני עובד איתן עם ראש גורה. כל סוף הוא התחלה חדשה, העצב הוא סימן שבקרוב תבוא שמחה. אני לא במרוץ ולא במלחמה, הראש בעננים רגליים על האדמה. כמה ארוכה היא הדרך, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, אבל לא אפסיק ללכת, אני נופל וקם, נופל וקם. עובר גשר ועוד גשר, אני נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם, אבל לא אפסיק ללכת, אני עומד איתן עם ראש מורה, כי אני לא אפסיק ללכת. לא אפסיק ללכת.
אני ממש שמח שנמצאת איתנו בשידור מישהי שאת אחד מספריה אנחנו קוראים הרבה בבית.
זה נכון. יעל פדר מתיאטרון חברים של יעל, שכתבת גם את הגוף שלי הוא רק שלי.
נכון.
שאני חייבת להגיד לך שזה מאוד מאוד מפתיע אותי כל פעם שהבת שלי בוחרת דווקא את הספר הזה. כי זה לא ספר שיש בו ממש סיפור כזה, או פנטזיה, או מהחומרים שבדרך כלל ילדים רגילים לקרוא. זה ספר שהוא כתוב קצת אחרת, תכף תרחיבי עליו, וזה נורא משמח אותי, והיא שולפת אותו לא מעט מהמדף.
אז קודם כל כיף לשמוע, ואני חושבת שזה בגלל שהספר עושה להם קצת סדר בראש. אולי... ומה מותר, ומה אסור, ובסך הכל הנושא מסקרן אותם.
כן.
אז זה בהחלט משהו שהוא רלוונטי. הספר בעצם מלמד את הילדים לשמור על עצמם, שהגוף שלהם הוא רק שלהם. זה בא כחלק, זה הדבר השלישי שהוצאנו, יש לנו הצגות בנושא ו-DVD בנושא, החברים של יעל. וזה באמת עוד מטבח לתת כלים להורים וגם לילדים להבין את הנושא וללמוד את הנושא ולשמור על עצמם.
נכון, כי זה משהו, זה מקום שאתה בתור, אני, בתור אמא, לפעמים לא בטוחה איך לגמרי לגשת אליו, כי את לא רוצה להפחיד אותם, ואת לא רוצה להדיג אותם, את לא רוצה לשדר להם איזה מסר לא נכון לגבי הגוף שלהם, אבל את רוצה שיהיה להם מאוד ברור מה מותר ומה אסור לעשות להם, ומתי זה דורש להגיד לא, ומתי זה דורש ללכת לספר. ובאמת יש שם משהו בספר שעושה את זה בצורה, גם שנורא מדברת אליהם, בשפה שלהם, וגם באמת מצליחה לעשות את זה בצורה נורא נורא ברורה.
כן. אני חושבת שבאמת הגבול בין להגן על הילד לבין להפחיד אותו זה גבול מאוד דק. ואני חושבת שזה מאוד תלוי קודם כל בילד עצמו. כי לי אישית יש 4 בנות שיהיו בריאות, ויש לי ילדה אחת שהיא פחדנית, שאם אני מדברת איתה על הנושאים האלה, אז היא לא תישן בלילה, והיא תפחד לצאת מהבית. לעומת ילדה אחרת, שהיא ילדה שהיא יותר מינית, שכאילו שאני מרגישה שאני יותר צריכה להגן עליה, ויוצר להסביר לה. זה מאוד תלוי בילד, וגם מאוד תלוי בהורה. עד כמה אנחנו הורים חרדתיים, וכל הזמן רק רוצים לשמוע על הילדים שלנו, ואז להעביר את החרדות שלנו, וזה לא טוב. או מהצד השני, עומדים הורים שיש יותר מדי פתיחות, שגם זה לא טוב.
אז איך באמת את ממליצה לעשות את זה?
אז אני חושבת ללכת על הכללים, אם אנחנו מדברים על הגוף שלי, אז אני למדת את הילדים, כבר מגיל צעיר, שיש להם בגוף איברים פרטיים, וגם לכנות אותם בשמות, ואנחנו אומרים את זה בהצגה ובספר, ב-DVD, פין, פוט, חזה, ישבן, כמו שיד זה יד ורגל זה רגל, ולא מתביישים
בלי שמות חיבה.
בלי שמות חיבה ובלי פוש-פוש ומוש-מוש, mm-hmm. כמו שגם יד זה יד. ובאיברים האלה אסור לאף אחד לגעת לי באיברים האלה, וגם לי אסור לגעת באיברים הפרטיים של אף אחד. ואם זה קורה אז לומר לא, ובספר יש מאוד חזק את איך להגיד לא, כמו ציפור, או כמו דג, לא, כמו אריה, לומר את זה בכל חזק.
נכון.
אנחנו מלמדים את הילדים אסרטיביות שהיא מאוד חשובה, וללכת ולספר למבוגר שעוזר, וגם את ההבדל בין סוד טוב וסוד רע, כי בעניינים כאלה של נגיעות אסורות, של מגע אסור, אז זה באמת סוד רע, ואני חייב ללכת ולספר אותו, ולמי אני מספר. זאת אומרת, איזה שהם באמת כללים שחשובים להם לחיים, שאנחנו כהורים חייבים לצייד אותם כבר מגילאים צעירים. אז נכון כרגע שהם לידינו, אבל עכשיו למשל חופש, ואנחנו בבריכה, או בקניון.
או שיש קייטנות, אתה שולח את הילדים לקייטנות עם אנשים שאתה לא בהכרח מכיר.
נכון, נכון. אז חשוב שיהיה להם את הכלים האלה שהם יוכלו באמת לשמור על עצמם, במיוחד בקיץ. אני חייבת להגיד לך שלפני שנה הייתי בבריכה, ואני יושבת לי בכיסא נוח, ופתאום אני שומעת צעקות מהשירותים. אבא, אבא, אני רואה אף אחד לא מגיב. אני ניגשת, אני רואה ילדה בת 5, שפשוט נתקעה בשירותים, לא הצליחה לפתוח את הדלת. עכשיו, יכול גם לקרות משהו יותר נורא מזה, אבל גם אם קורה משהו פשוט כזה, כמו ילדה שנעלת בשירותים, לא שולחים ילדים לבד לשירותים.
נכון.
גם אם אני חושב שאני נמצא ליד, גם אם זה נוח לי כי אין לי כוח נקום, זה לא נכון, הם קטנים מדי, הם לא יכולים להסתדר עדיין לבד. נשלוח אותם עם מישהו יותר גדול, מבוגר, וככה זה גם בקניון, והיו כל מיני מקרים לא נעימים בקניון, שקרו לילדים שנכנסו. נכון. גם כשהם יותר גדולים, ללכת תמיד ביחד עם עוד מישהו. ואני חושבת, אני חושבת שאם אנחנו מלמדים אותם כבר מגיל צעיר את הדברים האלה, לא כהפחדה, אלא כמו שאנחנו מלמדים אותם לחצות השיניים ולחצות את הכביש, אז אנחנו מלמדים אותם לשמור על הגוף שלהם, אז הם לא גדלים עם החרדות, אלא הם גדלים עם מה מותר לי ומה אסור לי, וזה עושה להם שקט, זה מרגיע אותם.
בצורה טבעית. מבחינת גילאים, מה לדעתך הגילאים הנכונים להתחיל באמת לדבר על זה?
תראי, נורא קשה לי להגיד לך גיל, כי שוב, זה מאוד תלוי ילד. ויש ילד שמגיל, ילדה בת 3 שנוגעת בציצי אמא שלה, אז כבר צריך להגיד לה, זה היה גוף שלי, הוא רק שלי, ולהתחיל לשים את הגבולות. גם בעניין הזה של הגוף, אבל גם בעניין של סכנות שעורבות לנו, אז זה בהתאם למה שהילד פוגש, ובהתאם באמת, יש ילדים שהם... אני לפעמים נכנסת לגנים להצגות, ובאים ילדים ומחבקים אותי.
כן.
אתם לא מכירים אותי, למה אתם מחבקים אותי? זה ילדים שאוהבים מגע, אוהבים חיבוק, אז אם יש לי ילד כזה, אני יודעת שכבר מגיל מאוד צעיר, אני צריכה להסביר את הגבולות, שהוא לא יכול לחבק כל אחד שהוא לא מכיר. מה מותר? מה אסור? רואים את הילדים האלה גם בגן שעשויים, זה ילדים שמישהו יצא להם ממתק, אז הם ילכו אחריו.
כן.
אז ההורה יודע... אם הילד שלו יותר נתון לפיתוי או פחות, אם הוא פחדן או פחות, ואז הוא צריך לדעת ולהבין איך להתנהג איתו. וגם לפי הסיטואציה שהילד פוגש. אם הולכים למשל עם ילד לרופא, אז כן לבוא ולעשות לילד הכנה. הרופא צריך לבדוק אותך, נכון שזה איברים הפרטיים שלך, אבל הוא רוצה לעזור לך, הוא רוצה לרפא אותך. אז זה בסדר. הולכים עם הילד לים, אז להגיד לו מה מותר, מה עשו. בכל מה שהילד פוגש במהלך היום, ובטח בחופש, לבוא ולעשות את ההתאמות. ובאמת, אם אנחנו מדברים על הקיץ, אז הרבה פעמים אני רואה הורים בבריכה או בים, הילד רוצה להתלבש, ולאמא אין כוח ללכת איתו עד לשירותים. אז אני אומרת, בסדר, בסדר, אף אחד לא רואה, אף אחד לא רואה.
נכון, מנסרים כפולים כאלה.
בדיוק. אז זה משרת אותנו, ההורים כרגע, כי אין לנו כוח, אבל... אבל המסר צריך להיות מסר של פרטיות, שאני מכבד את הפרטיות שלך, ואפשר גם למצוא פתרונות כמו לשים מסביב מגבת ולהתפשט כן. בצורה כזאת. והמסרים האלה שאנחנו כהורים מעבירים בתוך כדי של היום יום, הם מאוד חשובים. גם אם אנחנו רואים למשל דודה שמנשקת את הילד או צובטת אותו וזה לא נעים לו, ואנחנו מאפשרים את זה.
כן.
נכון שאין פה איזושהי פגיעה.
או כל עניין התווי נשיקה.
נכון,
שזה...
בדיוק. אז זה מסרים שאנחנו מעבירים בתוך כדי, ואין ספק שהם לוקחים מאיתנו גם דוגמה אישית בעניינים האלה.
כן. טוב, תודה רבה, יעל פדר. זה היה מאוד מעניין.
בכיף גדול.
תודה. חופש נעים. תשמרו
עליהם. חופש נעים להתראות.
תודה.
בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
אז לפני שנה פלוס בערך אחד החבריי הטובים עזב את הכל ועבר עם משפחתו שיש להם ילדה קטנה לניו יורק. ואומנם הוא נסע להגשים את החלום של הייטקיסט בניו יורק, אבל העניין עם לקבוע עם משפחות אחרות וחברות של הבת שלו אחר הצהריים, זה לא כמו שזה קורה בישראל שם בניו יורק.
הידוע
בשם פליידייט, זה לא כמו שזה קורה בישראל שם. שם קובעים חודש וחצי מראש בערך. אין יאללה היום איזה חודש וחצי מראש בערך.
אין אס-אמס בכניסה לגן, אני יכול לאסוף את הילד שלך?
לא, 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 לא. לא קיים כזה דבר. אתה כותב את זה ביומן, אתה יודע בדיוק מתי וזה. בישראל הסיפור אחר, ואנחנו כהורים מרגישים לפעמים די אמביוולנטים הדבר הזה שנקרא פליידייט, ובגלל זה בדיוק נמצאת איתנו מורן בן צעירה שהיא תסריטאית שרוצה, ואימא לכמה? שכחתי מורן.
שניים.
שניים.
לא יאמן, אבל כן, שניים.
תספר לנו למה אנחנו
שונאים את זה.
מאוד לא בנוח עם הדבר הזה שנקרא פליידייט.
כן, זהו, אני רציתי להבין, כאילו, לא רציתי, רציתי להגיד, יש הרבה דברים להגיד על פליידייט, שזה בעיקר, מה זה השטות הזאת? חופים, כאילו, מה זה האימה הזאת?
רגע, למי שאולי עדיין אין לו ילדים ולא חי את העולם הזה, אז נגיד פליידייט זה משהו שהורים קובעים בכדי שהילדים יסיגו אחד את השני.
ונאלצים להיות שם גם.
כן.
נכנסים בלוז. יש לילד משלוש לוז, וקובעים מראש בגן, עם כל מיני הורים שכאילו מעולם לא אמרו לך שלום, ואז אמורים ללכת אליהם. אבל מה שאותי יותר מטריד, זה נגיד בדור שלי לא היה דבר כזה פליידייט. פליידייט היה כאילו ללכת למלא דלק עם אמא שלי, ללכת לסופר עם אמא שלי, ללכת לכל הסידורים הכי מעצבנים של אמא שלי בעיר, ואז היא הייתה גם פוגשת מלא מלא אנשים ומדברת איתם.
מייבשת אותך. אני עמדתי
לידה. כן, עמדתי לידה בשקט, לא הוצאתי מילה, וחיכיתי שהיא תסיים כאילו לדבר עם כל האנשים שהיינו פוגשות.
יו, זה כל כך נכון, פתאום החזרת אותי אחורה בשנייה.
כן, ואז כאילו היינו חוזרות הביתה. היינו מחממות אצבעות דג פועות, מגילות כאלה בטוסטר. אמא שלי הייתה הולכת לישון בין 2 עד 5, שזה היה שעה שאבא שלי היה חוזר מעבודה, ואז ב-5 היינו כאילו יורדים לסלון, שוכבים על הספה, ורואים ערב חדש עם דן מרגלית.
רגע, מה את עשית בין 2 ל-5?
לא יודעת, ציירתי.
לא הפרט לה. לא הפרט לה?
אסור היה להפריע לה. עכשיו, זה גם לא שהיא אי פעם כאילו אמרה לנו לא להפריע, או אימה לנו... עושה לנו חוקים.
זה פשוט היה ברור.
זה היה ברור שכשאימא שלי הולכת לישון, היא הולכת לישון.
וואו.
יש דממה בבית. איזה רול מודל. ואין דבר כזה חברים שבאים וקופצים מהראש. כאילו זה עושים משעה 5 ועלה.
מדהים.
וכן.
אני רוצה כזה. ככה אני רוצה.
כולנו עושים כזה.
למה זה לא קורה, אלוהים?
כי הדור שלנו העתיק את הקונספט הבזוי הזה של פליידייט מאמריקאים.
כן. הקטע שבאמת עם האמריקאים זה לא פועל כמו שזה פועל כאן. אמריקאים, אתה באמת קובע איזה חודשיים מראש.
כי פה זה שכונה, אז לקחנו את זה וקלקלנו את זה עוד יותר.
אז זהו, שלא יודעת, אצלי זה, בהרגשה שלי, זה לא כזה שכונה, כי עדיין כאילו קובעים איתי בלוז, מתי יבואו אלינו ומתי אנחנו נלך לאחרים. עכשיו, מלי, הוא היה הולך לבד לאחרים. אני צריכה לבוא איתו.
בדיוק.
שזה הסיוט האמיתי.
נכון.
לשבת מול אמא שאין לי שום רצון או כוח או סבנות לדבר איתה עכשיו 2.5 שעות. וגם כאילו אף פעם אין לי על מה לדבר איתה.
אז מה עושים?
חברים שלי אין לי על מה לדבר. אז למה שאני אדבר איתה? אני לא מכירה אותך בכלל.
לא, באמת, מה עושים? מה קורה עם האבא או האמא שניצב מולי בתוך הבית של הבן אדם הזה? זה בכלל גם לא מרגיש.
זה פשוט סיטואציה כל כך מביכה.
אני לא אוהב אותו. מה את עושה?
אני לא יודעת.
אני, את יודעת מה אני גיליתי? מה אני התחלתי לעשות בשנה האחרונה? להוציא את האלכוהול.
זה אני עשיתי מזמן. עכשיו, אני הצלחתי להתן לפני 3 חודשים. אז אני גם באמת מרגישה את הפליידייט עכשיו. אין לי לאן לברוח. וזה פשוט נורא. זה פשוט נורא. כאילו, ששני ילדים האלה קופצים לנו על הראש. וגם למה ילד בן 3...
ואתם כמו באיזה דייט כושל.
כן, גם למה ילד בן 3 צריך חיי חברה? כאילו באמת, אני מנסה להבין, זה יש לך כלב, יש לך חיי חברה, כאילו איך תסורק אותה זונה, תעשה לו את זה משהו. הפחד הזה שכאילו לילד שלנו לא יהיה חברים, כאילו מה, זה דבר רע?
אגב, אחרי שהם בילו 8 שעות בגן עם חברים, זה לא שהיה בבידוד 8 שעות.
בדיוק,
8 שעות הייתם מוקפים בחברים, שבו בבית בסלון, אל תעשו כלום.
בדיוק.
תציקו לאחרי לאחות שלך.
אני מסבירה ללב, הבן שלי, שלכל האנשים הכי מעניינים בעולם לא היו חברים. כאילו נראה לכם של בוב דילן היו חברים? כאילו נראה לכם שאימא של בוב דילן בא איתו לפליידי? זה פשוט. גם תחשבו מה הילדים לומדים שהם מוצאים לפליידייט. הם כאילו לומדים איך יושבים במבוכה מול בן אדם, שאתה לא באמת רוצה לשבת מולו, בן אדם שבחיים, אבל בחיים לא היית יוזם לפגוש מרצונך החופשי. ואיך אתה בעצם מתחזה לבן אדם כאילו נחמד, כאילו חברותי. וילדים קולטים הכל.
נכון.
אתם יודעים, הם לא מפגרים. נכון. הם כאילו לומדים להיות צבועים. גועל נפש.
אוי, טוב, כן. יפה, יפה, שפכת פה, אני מאוד שמחה על זה, כי זה באמת נושא לא מדובר, והגיע הזמן להוציא אותו לאור, ולעשות שינוי. ילדים אחרי צהריים צריכים להישאר בבתים שלהם.
צריכים להישאר בבתים שלהם.
אם מישהו אחר לא איתנו.
במיוחד בקיץ.
במיוחד עם דייטיסט.
מורן. קיץ ובכלל זוועה מסוג אחר.
מורן דמצירה, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.
ביי.
ביי ביי. אם בחור, המצב הוא...
בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן.
אני חייב להגיד שאני מאוד מודה על כך שגם שהילדים, ילדה הגדולה שלנו בת שבע, והקטן בן 3.5, הם עדיין מבקשים סיפור בכל ערב לפני השינה.
מבקשים, דורשים.
דורשים סיפור. ישנם ערבים שמאוחר מדי כבר, ושיחקנו וזה, ואנחנו גומרים הלילה, אין סיפור, נעשה את זה מחר. וגם באותם ערבים הם עדיין מתעקשים. זאת אומרת, גם כשהם עייפים, רעבים, צועקים וזה, הסיפור עדיין קיים שם, כי זה משהו שאנחנו נכנסנו מגיל קטן. ואני תמיד נהנה, ואני חושב שכל הורה מתמלא השראה בשביל שהוא פוגש את האנשים מעבר לדח ומעבר לכריכה. ונמצא איתנו סופר יונתן יבין, ואבא לכמה ילדים, יונתן?
בינתיים לשניים, עוד היד נטויה.
שלום.
שלום, שלום. מה שלומכם?
בסדר גמור. אז יצאו באותו שבוע בעצם שני ספרים שלך.
נכון.
שזה הספק ממש מרשים.
איך עשית את זה?
קמתי בבוקר מאוד מוקדם, כתבתי את הראשון.
כמה מוקדם?
אני לא בא, אני לא, מרוב ש... יש, כשיש ילדים, אתם יודעים, אתה לא בדיוק קם בבוקר, אתה פשוט ממשיך להתעורר.
בדיוק.
הפעם להרבה יותר שעות.
נכון.
האמת שזה צירוף מקרים, משום שספר אחד מיועד לבני נוער, ספר שני מיועד לילדים, לבני נוער זה אהבה נגד חברות, ולילדים זה גוזלים בראש, והם פשוט נכתבו בתקופות שונות, ואיכשהו קרה שסופו של האיור של הספר ילדים, שזה תהליך מאוד מורכב, שאותו עירה ליאורה גרוסמן, פגש בנקודת הזמן הנכונה את סופו של...
אהבה נגד חברות.
אהבה והאיור של אהבה נגד חברות, שזה תהליך קצת פחות ממושך, והם יצאו ביחד לשבוע ספר האחרון.
אז אני באמת אשמח לשמוע קצת על ההבדל, כי אחד באמת גוזלים בראש באמת מיועד לילדים, ואהבה נגד חברות זה יותר מיועד לנוער, או שם הגיבורים הם בני 8?
אלו, הם בני 10.
בני 10 כבר? אוקיי.
זה באמת נוער צעיר, טוב שציינת, שזה באמת זה גיל שקצת מזניחים אותו.
נכון.
מבחינה ספרותית, הם כבר קטנה עליהם ספרות הילדים, וגדולה עליהם ספרות הנוער היותר, בוא נגיד, עמוסה מבחינה רגשית וגם עובדתית, והם ככה מוצאים את עצמם המון פעמים בין הכיסאות, ואני חושב שזה גם במידה מסוימת מוביל לזה שאנחנו מתלוננים אחר כך שהנוער לא קורה, משום שזו שכבת גיל שקצת מזניחים אותה,
נכון.
מספיק שהזניחו את השנה או שנתיים, כבר איבדנו אותם כקוראים, וצריך לכתוב להם הרבה יותר.
הספר גם זה בעצם רומן לבנים, שזה גם נראה לי תחום שלא נגעו בו הרבה.
זה אכן תחום לא מטופל, בוא נקרא לזה ככה. אני חושב שבספרות נוער צעיר בכלל, ובישראל המצ'ואיסטית בפרט, זה די בולט. לא שאין פה ספרים שמתעסקים בבנים שמתאהבים בבנות, אבל בדרך כלל זה גם לגיל היותר מבוגר שדיברתי אליו, זאת אומרת, כתיבת הביניים והלאה, וגם זה מנקודת המבט של הבנות.
נכון.
ואין ממש ספר שמתאר את החיים שלי, שהייתי כנער, זאת אומרת, ובמידה מסוימת גם היום,
אני יכול להגיד לך, רק יונתן, סליחה שאני כותר אותך, תבורך על זה, באמת, אני אומר את זה, כי אני בתור ילד בבית ספר יסודי, דברים שאני לא מגלה, ודברים שאני לא מגלה, יעל של גדי טאוב, שזה שני ספרים שמדברים על התאהבות של ילד בבית ספר יסודי, בבת, בכיתה, הפכו את עולמי. ממש, הם היו בשבילי הכל, והייתי קורא אותם שוב ושוב.
אני מאוד שמח לשמוע.
אז תבורך על ההזדמנות הזאת, באמת אני אומר, בשביל בנים שבאמת, אתה אמרת מצ'ואיסטים, וזה כאילו, אמנם אנחנו לא מדברים על דברים כאלה בגיל קטן יחסית, אבל זה בהחלט מורגש באיך שאנחנו מנגישים את הדברים עבור בנים בכל הגילאים.
כן, זאת אומרת, איפה ילדים כמוני שכתבו שירי אהבה בגיל... בגיל 9 ו-10, רק חיפשו, אתם יודעים, רק חיפשתי שתגיע בת חדשה לכיתה, כי לכולן כבר כתבתי שירי אהבה, והיו לי הרבה חומרים, היה לי הרבה חומרי גלם במחסן, זה פשוט כבר לא היה למי לכוון אותם.
אתה ממש רומנטיקן.
לא היו קליינטיות.
אבל זה באמת מה שבנים עוברים, אני רוצה פה לצאת ל...
זה נכון.
להרים ליונתן ולהגיד... גם בנים בבית ספר יסודי ובתחילת החטיבה
מתאהבים
מאוהבים ממש בבנות, והם צריכים צורך לדבר על זה.
ויש להם רגשות, והם נורא נעלבים כשדוחים אותם, ואסור להם להראות את העלבון משום שהם בנים, והם צריכים להראות חזקים, חס וחלילה שלא יבכו אם איזה ילדה אמרה להם משהו שהוא לא במקום.
נכון.
באמת, כמו שאומר הגיבור שלי, זה באמת הסוף שלך אם אתה בוכה בבית הספר, ואז מסתבר שיש שם ילד שמרביץ לכולם ונצפה לכולם, אז הוא אומר שמותר לבכות גם ביום השואה וגם ביום שטל המנובל מרביץ לך. מה שמופיע שם. זה לגבי ספר הנוער הצעיר.
נכון, שרק נגיד במשפט שזה מספר על זוג חברים, בנים, ששניהם... שאני אעשה ספוילר?
ירים וליאור, שמעם.
ששניהם מתאהבים באותה בת? ואז באמת נכנס שם העניין של אהבה נגד חברות.
נכון, בעצם הם חברים הכי טובים מכיתה א', ובכיתה ה', ירין, שהוא הטיפוס היותר רגיש, וככה שמגלה את האהבה מוקדם יותר, מתאהב בעדי חכלילי, שהיא היפה של השכבה, והוא לא יודע מה לעשות, הוא כמובן פורץ בבכי, וליאור אומר לו, מה אתה בוכה, מה קרה, והוא מספר לו, ויחד הם הולכים לכתוב מכתב אהבה, כלומר הצעת חברות לעדי, שלמרבה התימהון מקבלת את החברות, את ההצעה, לפי מה שהיה נהוג באותה תקופה, כלומר לתקופת ניסיון של שבועיים, אחר כך נראה, ומה שנקרא תחנת שעה לתקופים רומנטיים, ואז בינתיים ליאור כבר מספיק בעצמו להתאהב בה, וכאן מתחילה איזושהי מלחמה, מאבק איתנים בין שני החבר'ה.
הכרתי את עדי כחלילי היטב כשהייתי ב...
אני חושב שכולנו... והייתה יותר מאחת.
בדיוק.
כן. והספר השני, שזה הספר לילדים, גוזלים בראש?
הספר השני ששמו גוזלים בראש, יירה אותו ליאורה גרוסמן.
יורים מקסימים.
ש... כן, אני גם חושב ככה. אני תמיד, אני אף פעם לא יכול להגיד על ספרים שלי, איך אני אוהב אותם, איזה מקסימים הם, כי זה באמת אין הנחתו מעיד על יסתו. אבל אני יכול להעיד על
היורים.
של ליאורה, שפשוט יוצאת מגדר רגיל. או במקרה של יורה, היא לא יוצאת מגדר, כי יורה תמיד מאוד מאוד משקיעה באיורים שלה, אבל זה ספר במיוחד, היא אומרת שזה אחד מהספרים הכי יפים שהיא ראה, אז אני מרגיש נוח להגיד את זה.
זה באמת סיפור מקסים.
זה בעצם התחיל מאיור שלה, כן, הוא התחיל מאיור שלה, יום אחד פרסמה דמות של ילדה שמנמנה, קצת לא הכי יפה, עם בגדים קצת מוזנחים בפייסבוק, והיא כתבה לא שלושה סימני קריאה, ואז היא הסבירה, שזו סקיצה של דמות שהסופרת דחתה, שהיא לא רוצה את הדמות הזאת, כי זו דמות לא יפה. ואני כתבתי בהערות, כתבתי לה, מה הבעיה? אני תוך שנייה כותב לך סיפור על הדמות הזו, ופתאום היה שם איזה דרבון מצידה או מנגיבים אחרים, וכתבתי בתוך ממש כמה דקות שני בתי שיר ראשונים של הספר, שכמעט לא השתנו. כן, זה היה
מקסים.
כזה, תרגיל בוקר כזה, לא ממש חשבתי לו חשיבות, משם באים הדברים הכי טובים, כן?
כן.
וזו הייתה התחלה של הספר, ואז כולם אמרו, כן, ותכתוב עוד, ותכתוב עוד, ופשוט הרמתי את הכפפה, כי במשך הרבה שנים ליאורה ואני רצינו לכתוב יחד ספר, והנה נקראתה דרכנו ההזדמנות, וכך בעצם התחיל הספר הזה.
מקסים, שזה מספר על ילדה שלא מוכנה לחפוף את הראש?
זה מספר על ילדה שקוראים לה רעמה,
כן.
אני מאוד, מאוד אוהב את השם הזה, כן. אני מאוד מבסוט שהצלחתי להגיע אליו, והיא באמת לא מוכנה לא להגיד, השיער שלה בעצם תחתיו צומחת ילדה, הגדילה היא הפוכה, והוא יש לו רצון משלו, והוא לא מוכן שיספרו אותו, שיחפפו אותו, שיסרקו אותו, לא רוצה לשמוע על כובע או על קשת או על מברשת. ויום אחד רעמה הולכת לישון ומתעוררת כשיש לה שני גוזלים, צפניה וחבקוק, בתוך השיער. כן, והם איבדו את אמא שלהם, הם גוזלים של טוקית מסוג ככדו, והם איבדו את אמא שלהם, ואז היא מתחילה לחשוב, מה היא תעשה? אני תיקח אותו ומחליטה ללכת למשטרה. הבעיה היא שהשיער שלה מחליט ללכת לכיוונים אחרים, אם היא בוחרת שביל בצד, הוא בוחר שביל באמצע,
כן.
אם היא הולכת שמאלה, הוא הולך לימין, ובסוף הם מוצאים את האמא בחנות לחיות מחמד, אני עושה ספוילר, אבל מותר. מקרה של ילדים, זה ממשיכים לקרוא את הספרים האלה גם 15,
נכון.
30 פעם, אז אין בעיה עם ספוילרים, במיוחד הקונספט לא משחק עליהם. וזהו, זה ספר שיצא בצרפתית ובגרמנית במקביל, שזה גם
כן, מאוד מרשים.
יפה,
מאוד מרשים. יש לך חודש לא רע בכלל.
יש לי חודש ממש, בואי, תשאי שם על איזה משהו אנטי-מנחוסי, בבקשה.
שמעת?
זרקתי מלח מאחורי הכתף, חוסר מזה, מלח מהכתף.
אני מקווה שלא זרקתי מלח על השיער, ברוח הרעיון.
יונתן יבין, תודה רבה לך, ותודה על ההשראה, ותמשיך את העבודה הקשה.
תודה לשניכם.
תודה, בוקר טוב. זהו, טוב, היה מצחיק היום.
מצחיק תמיד.
מצחיק תמיד. 104.9 104.9 ו-105.3 FM כאן תרבות. אתם יכולים להקשיב לתוכניות של בוסטר, של אור ושלי, גם ברשת kan.org.il, התוכנית הזו, ולכל התוכניות ששודרו עד עכשיו. ואנחנו מאוד שמחים שאתם איתנו בכל פעם מחדש, בכל בוקר מחדש, וזה ממש כיף להעביר לכם את הדברים האלה הלאה.
כן.
בוקר טוב, שיהיה המשך יום טוב, אנחנו ניפגש גם מחר, כאן תרבות 9. תודה.
יאללה, ביי.
ביי.
את לא טובה אליי. גם קצת גדולה אליי. זה מסוכן מדי. רק בת 16. ילדה שאת אוהבת וגדולה מהחיים, היא כבר מגן התחילה לפתות מבוגרים, ושהיא נוגעת ומפתית את החושים, את קריא את הרגליים כי אין לי עוד הקושים. ואת לא! שוברו לי את הביצים, הוא בא בועטת ושוברו לי את הביצים.